שלום לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום נדבר על למה ואיך עושים ולידציה לבעיה שאנחנו רוצים לפתור ולא לפתרון שאנחנו רוצים למכור. ולצורך זה נמצא איתי עמיחי אבן חן, סיניור פרודקט מנג'ר במאנדיי. היי עמיחי.
שלום אדווה.
עכשיו שנייה לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר שאם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו ורוצים לדעת בכל פעם שיוצא פרק חדש, אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אוקיי, אז עמיחי, בגדול אנחנו נדבר היום על למה לא כדאי לעשות ולידציה לפתרון שלנו, איך נכון לגשת לרעיונות משתמשים בתהליכי ולידציה, ומאיזה טעויות כדאי להימנע. שנתחיל?
יאללה.
אוקיי, אז אני רוצה שנתחיל רגע ב... שנייה, למה בכלל? בסוף, רגע, מהנקודת מבט שלי, נשמע לי מאוד הגיוני שאם חשבתי על איזה פתרון לבעיה שקיימת בעולם, אני קודם כל אלך ושאל אנשים, תגידו, מה לאתכם על הפתרון הזה? למה זה לא נכון לעשות את זה, ולמה אנחנו בכלל עושים את הפרק הזה עכשיו?
אז אני אגיד לך, קודם כל, יש מקום שבו יש לי פתרון בעד ואני רוצה לפתור אותו. הבעיה היא שהרבה אנשים ממש מתחילים ככה. יש להם איזה רעיון מגניב, יש להם, הם כבר בנו משהו, הרבה פעמים אנשים מאוד טכניים, קודם מתחילים לבנות עם הידיים, מייצרים איזשהו אתר, מייצרים UI, מייצרים איזה פטנט, ואז מחפשים כאילו מישהו שיגיד להם כמה זה טוב ואיך להשתמש עם זה. אבל בסוף, אם אנחנו רוצים להקים חברה, אם אנחנו רוצים ליצור מוצר, אנחנו צריכים שבסוף מישהו ירצה להשתמש בזה, נכון? מישהו עכשיו צריך להשקיע בדרך כלל את הכסף שלו, אבל לפעמים זה הזמן שלו, התשומת לב שלו, הפנאי שלו, בלהשתמש במוצר שלנו. והדרך לעשות את זה היא לפתור בעיה אמיתית בעולם. עכשיו, הרבה אנשים יודעים את זה, כאילו כל ספר סטארט-אפים יגיד לך, בואו תפתור בעיה אמיתית וגדולה. ובכל זאת, הרבה מאיתנו, הדחף שלנו הוא להתחיל קודם לבנות, כאילו לחשוב על הבעיה אולי שיש לנו אישית, או שחשבנו עליה, לא, אפילו לא להגדיר אותה היטב עד הסוף, וישר לפתור משהו ולהתחיל לשלוח אותו לעולם. וזה הדרך שבה נוצרים סטארט-אפים שלא מצליחים להשיג תנופה. זאת אומרת, אולי את החברים שלהם מצליחים להשתמש, את ה-2-3 לקוחות הראשונים עוד על זה, אבל כשמנסים להגיע לסקל קצת יותר גדול, להגיע ליותר אנשים שישלמו להם, ישתמשו במוצר, יגיעו רחב, הם פשוט לא מצליחים. זה מה שאנחנו קוראים ליפול על זה שאין לך product market fit. פשוט לא הצלחת למצוא בעיה מספיק חשובה, כדי שאנשים ישתמשו במוצר שלך.
כי אולי הם בכלל, הם לא חיפשו בעיה, הם בעצם וידאו שהפתרון שלהם הוא מתאים, והסיקו מזה שיש פה בעיה שצריך לפתור, בעוד שבפועל יש מצב שהבדיקות שהם עשו, יש באמת 3 אנשים שמתאים להם להשתמש בפתרון הזה, אבל יש עוד מלא אנשים שסבלים מאותה בעיה, והפתרון הזה לא עובד בשבילם.
בדיוק, אם אתם חפשים מישהו שיהיה מוכן להשתמש במשהו שבנית, את תמצאי. כן? או כי הם חברים שלך, או כי הם, יש להם איזה נישה ממש ממש ספציפית. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו בונים מוצר להרבה אנשים שבאמת יגיע לסקייל ויהפוך לחברה אמיתית. אני אתן לך דוגמה. אני, בעוונותיי, אלוף אירופה בדיבייט.
אופה.
וכמנהל מוצר...
כלאחר יד זרקת את זה שם.
כלאחר יד, רק 5 שנים של להתאמן 8 פעמים בשבוע, וגם את יכולה להיות. וכמנהל מוצר שהוא גם אלוף אירופה בדיבייט, הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים לי, תקשיב, יש לי מוצר, בניתי מערכת שנותנת לאנשים לעשות דיבייט באינטרנט. ואני מבטיח לך שפעם ב3 חודשים פונה אליי בן אדם כל פעם עם זווית אחרת ואומר לי, הנה תראה, פותח לי איזשהו אתר, לפעמים זה מבוסס וידאו, לפעמים זה טקסט, לפעמים זה בטלפון, לפעמים זה זה, ואומר לי, מה דעתך? היית משתמש בזה? ואני יכול להתחיל, שוב, כי אני מנהל מוצר, אני מיד רואה את, אתה יכול להזיז את הפסיק הזה לפה ותשנה את הכפתורים וה-UX לא מושלם, אבל אני קודם כל שואל אותו, מי הולך להשתמש בזה? מה הבעיה שאתה בא לפתור? והרבה פעמים הבעיה שמתארים לי, מין, יש בעיית שיח, אנשים לא מדברים מספיק טוב, לא יודעים לנהל דיונים. אז אומר לו, אוקיי, זה בעיה, אני מסכים בצורה כללית, אבל מה הבעיה הקונקרטית? זאת אומרת, מי האנשים הספציפיים שהולכים להשתמש בזה? זה הולך להיות ילדים, זה הולך להיות בני נוער, זה הולך להיות אנשים באוניברסיטה, אנשים מבוגרים, ואז אומר לי, כולם, כי לכולם יש את בעיית השיח. ואני מסכים, אני כדיבייטור, אני רוצה שכולם ידעו להתווכח הכי טוב בעולם, אבל בסוף צריך להיות פה איזשהו מוצר, צריך להיות איזשהו go-to-market, צריך להיות לו פיצ'רים ספציפיים, אתה צריך לבחור אם הוא יהיה בווב או במובייל או בווידאו או בטקסט, ואם אתה לא אומר, אוקיי, אני פונה ספציפית לילדים בתיכון, אני רוצה ללמד את הקשרים האלה, זה הדרך שלי למכור את זה, אולי לדוגמה, לבתי ספר שיעשו שם משימות וככה אנשים ישתמשו, אם אתה לא מתחיל לפחות במשהו מאוד מאוד ספציפי, אתה תלך לאיבוד. כי שיהיה לך מין אתר כללי כזה, אתה תזרוק אותו לעולם, תשים לינקים בכל מקום, כי לא ברור למי אתה מנסה להגיע, ויהיה מאוד קשה אחרי זה לשאול, אוקיי, למה אנשים הפסיקו להשתמש? כי אתה אפילו לא יודע איך לחלק אותם.
אוקיי, אז מה אפשר לעשות עם ככה?
אז בגדול, הרבה פעמים אני מחלק את זה למין 4 שאלות, שאני תמיד מציע לאנשים כשהם באים אליי עם איזשהו פתרון. אני אומר להם, בואו שנייה, נשכח את הפתרון שלך. קודם כל, מי האנשים? וצריך קבוצה כמה שיותר מצומצמת. נכון? אנחנו כאילו אומרים, מה תהיה החברה הכי טובה? מה, חושבים אפל, נכון? כולם יכולים להשתמש באייפון, אז ברור שזה הכי טוב. אבל אפילו אפל לא התחילו בכולם. כאילו, גם הם, כשהם התחילו, בדרך כלל היה להם מוצר סופר 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 יקר, מאוד מוגבל ביכולות שלו, שרק הקרם דה לקרם בארצות הברית השתמשו בו, והשלב שבו את זה, יש את זה לכולם, לקח להם הרבה מאוד שנים. כן? אובר, סבבה? היום אומרים אובר, מה? כולם משתמשים באובר. אבל אובר, הם יצאו עם מוניות שחורות בניו יורק ספציפית, שוב, פלח שוק מאוד מאוד קטן, הצליחו להשיג שם את היוזרים, את הנהגים, ורק אז הם התפשטו. כמעט כל חברה גדולה, וכל פיצ'ר, כל מוצר שאת משתמשת בו, אפילו פייסבוק. את יודעת שפייסבוק, כשהם התחילו, הם היו ספציפית באוניברסיטה, לדעתי בהרווארד, של מרק צוקרברג.
נכון.
ואם לא היית באוניברסיטה, לא יכולת להשתמש בזה. ואז עבר רק לכמה אוניברסיטאות בארצות הברית. כשאני פתחתי פרופיל בזה 2008, הוא התחיל בלשאול אותי באיזה בית ספר אני, כי אם אין לך בית ספר, אתה לא יכול להשתמש במערכת. הם תמיד מתחילים במוצר מאוד מאוד נישתי, הם כובשים את הנישה שבה הבעיה היא הכי גדולה, אנשים הם הכי מוכנים להשתמש במוצר שלך, הכי יש להם ביין, ואחרי שהשגת מרקט פיט שם, אתה יכול להתפתח למקומות אחרים. אם אתה עושה הפוך, אתה אומר, אני מתחיל בכולם, אז אתה לא תדע מה הצעד הבא. אתה, כאילו, יהיו לך מיליון אנשים, ולכל אחד יהיה בעיה אחרת, וכל אחד ירצה פיצ'רים אחרים, ובסוף אתה תצא מוצר שלא יהיה מספיק טוב לאף אחד. וזה רוב ה... זה בעיה נאמבר 1 שכמעט כולם עושים. אני אומר, אם את חושבת על בעיה, אז קודם כל תתחילי בלשאול, האם היא בעיה רחבה? האם להרבה אנשים יש את הבעיה הזו? לא כולם, אלא איזה קבוצת אנשים יש את הבעיה הזו? ואם זה בעיה מספיק חמורה שהם יהיו מוכנים, כאילו, לשלם עליה או להשקיע בה? כי... גם אני אגיד, את מכירה את הפיבוט, נכון? אומרים שכל סטארט-אפ עושה פיבוט. למה זה קורה? כי מה שבאמת קורה עם רוב הסטארט-אפים, זה שיש להם בעיה בעולם תוכן. הם כאילו אומרים, אוקיי, אני יודע שיש בעיה בסרברלס, אני יודע שיש בעיה ב-AI, ואז הם לפעמים אפילו מתחילים ובאים ובונים, הם בדרך כלל עושים את הדרך ארוכה, בונים את המוצר, מתחילים להגיע לאנשים, מדברים עם כל הלקוחות שלהם, מגלים שלכל הלקוחות שלהם, שהבעיה שהם פתרו בהתחלה, לא יודע, לשפר את האנגלית שלך באימיילים, זה נחמד, אבל תכלס לכולם יש שם הבעיה איך הם משתמשים באימיילים האלה כדי לענות לטיקטים יותר טוב. ואז הוא אומר, שמע, הבעיה של האימיילים היא בעיה שאולי לכולם יש אימייל, אבל הבעיה שאנשים באמת מוכנים לשלם עליה כסף, זה איך אני עונה יותר מהר לטיקטים של הלקוחות שלי. ואז הם עושים פיבוט. מה זה לעשות פיבוט? זה בעצם להגיד, בעולם התוכן שהוא מספיק גדול שאני נמצא בו, מצאתי בעיה אמיתית שעוד יותר כואבת ועוד יותר ספציפית, ואני יכול ספציפית לפתור אותה, ואז לבנות את המוצר שלי כדי לפתור את זה. ולכן אני מציע, הרבה פעמים גם אומרים את זה, לא לבחור פתרון, אלא לשאול, האם זה שוק מספיק גדול, ושיש בו מספיק לקוחות ומספיק כסף כדי שאני אוכל לפעול בו, לבחור בעיה, ואפילו לדעת מראש, שכנראה בחרתי את הבעיה הלא נכונה, ואחרי שאני אדבר עם מספיק אנשים, ויהיה לי מספיק לקוחות משלי, אני פתאום אמצא בעיה שבאמת יהיה שווה את הזמן והכסף שלי, ואז הפתרון הופך להיות טריוויאלי. כי ברגע שאני מבין, הבעיה היא לא באמת לכתוב מיילים יותר טוב, אלא לענות כמה שיותר מהר לטיקטים, אוקיי, לבעיה כזאת אני יכול לחשוב על 100 פתרונות יותר טובים, אפילו מהפתרון הראשי שלי.
זאת אומרת, אם אני חוזרת לשאלה שאמרת של מי האנשים, אז זה לא מי האנשים שהמוצר שלי מכוון אליהם, זה מי האנשים שחווים את ה... שאני רוצה לפתור להם את הבעיה בכלל.
בדיוק.
אז זו הייתה השאלה הראשונה, נכון? אמרת שיש 4 שאלות. אז השאלה הראשונה עכשיו דיברנו עליה, מי האנשים שאליהם אני מכוונת, שסובלים מהבעיה הזאת, מה השאלה הבאה?
כשהבנתי מי האנשים, קצת דיברנו על זה בעצם בלי להגיד, השאלה היא, לאנשים האלה, מה הבעיה הספציפית שיש להם, נכון? הבעיה שלהם זה שמשהו לוקח להם יותר מדי זמן, משהו לוקח להם יותר מדי כסף, משהו לוקח להם יותר מדי מאמץ, משהו שהם לא מסוגלים לעשות היום. שוב, כל מוצר יש לו משהו אחר, כן? Airbnb, כן? שהיום עושים הכל, כל חנות, בכל מקום, בכל בעולם, כל בית, יש אפילו experiences, אתה אפילו לא צריך יותר בית. הם התחילו מ... הם הלכו לכנס איפשהו בסן פרנסיסקו, והמלונות היו ממש ממש יקרים, ואז הם אמרו, איפה אני מוצא פה בן אדם ליד, שאני יכול לישון אצלו במזרן בסלון, ולשלם מעט כסף. אז אמרו, וואלה, בואו נדבר עם כמה כנסים כאלה, בואו נעשה איתם כזה איזשהו עסקה, ואז הם יצאו bed breakfast, air bed and breakfast, כן? לכנסים. כי הם אמרו, הנה מקום שבו הכאב הוא ממש גדול, כי המלון ממש ממש יקר, יש המון המון אנשים שמחפשים בדיוק באותו זמן, מאוד קל לי להגיע לאנשים האלה, כי זה אנשים שנרשמו לכנס ואני יכול לקבל את רשימת המשתתפים. אוקיי, בעולם הזה, עכשיו בואו נפתור את הבעיה. אחרי שהם פתרו את הבעיה הזו והיו כל כך טובים, אז אמרו, אוקיי, כבר יש לנו מספיק אנשים, מכירים את הבעיה, יש לנו מספיק בתים, בואו נתחיל להתרחב. אז זה בדיוק הדבר. מי האנשים ומה הבעיה הספציפית שיש להם שכדאי לי לפתור?
מעולה. שאלה הבאה שאנחנו רוצים
להתחיל? השאלה השלישית היא, מי המתחרים שלי? עכשיו, מי המתחרים שלי זה לא אומר שיש חברה שעושה בול את מה שאני מנסה לעשות. א' כל, זה לא בעיה, זה בדרך כלל אומר שהבעיה טובה, כי מישהו כבר עשה את כל המחקר הזה שדיברתי עליו, כנראה הצליח להשיג איזה כסף, ושכנע אנשים שזו באמת בעיה מספיק חשובה לאנשים. אבל המתחרה שלך הוא לפעמים משהו לא, כאילו יותר טריוויאלי מזה. סתם, כשמנדי נכנסת לחברה, הרבה פעמים זה לא שהם משתמשים באחד המתחרים של מנדי. יש שם אקסל צבעוני יפה שבן אדם כותב, ואקסל זה מערכת מדהימה. היא לא בנויה לניהול משימות בכלל, אבל היא מערכת שאפשר לעשות איתה הכל, ואנשים בונים איתה הרים ופלאות. ואתה צריך לשאול, מה הבעיה המספיק גדולה שם באקסל, ששווה יהיה לעבור למערכת טובה יותר? נגיד, כשאני שאלתי את הבחור הזה של הדיבייט, איפה אנשים מתווכחים היום? כן? כאילו בסוף הוא רצה לעשות את זה לילדים יחסית, ואמרתי לו, בטיק טוק יש מיליון סרטונים של אנשים מתווכחים על כל דבר בעולם. אני נכנס לטוויטר, אנשים יריבו איתי על מה שבא לי. יש לנו כל כך הרבה פלטפורמות שאנשים כבר מדברים בהם, מתווכחים בהם, מעלים את הדעות שלהם. למה שלא ישתמשו בזה כבר? ואם הם לא משתמשים בזה, אז כאילו, למה הם לא? עכשיו, יכול להיות שיש פתרון, כן? יכול להיות שאתה אומר, שמעו, אני לא רוצה שזה יהיה חשוף לכל כך הרבה אנשים, אני רוצה שזה יהיה יותר פרטי. יכול להיות שאתה אומר, הפורמט שמה של הטקסט המאוד מאוד קצר, או הסרטון המאוד מאוד ארוך, הוא לא מתאים לי. אני אעשה לך משהו שיהפוך את זה כבר לסרטון דיבייט. אני לא יודע. אבל אם אתה לא מבין מה האלטרנטיבות, למה, אז אנשים, יכול להיות שהם פשוט ישתמשו באלטרנטיבות האלה בלי לעבור אליך, כי הם לא מושלמות, אבל הן פשוט מספיק טובות. אז צריך טוב טוב. ספציפית בזה של הדיבייט, אני גם אמרתי לו, תראה, אליי פנו המון אנשים שביקשו לבנות את אותו דבר. הסתכלת על הפתרון שלהם? אם הם לא הצליחו, למה הם לא הצליחו? מה הם כבר למדו? כמה אתה יכול ללמוד ממישהו שכבר עשה את הדרך שלך, ניסה לפתור בעיה מאוד מאוד דומה, ולא הצליח בסוף, ובחר לעשות משהו אחר ולא לפתור את זה. כאילו, אם אתה לא יודע את זה, אז אתה פשוט טיפול בכל הבורות שוב, במקום ללמוד מבן אדם אחר.
כן, זה נקודה ממש חשובה, וגם אני אגיד שאני חושב שיש עוד הרבה לדבר על מחקר מתחרים, וזה חלק ממש חשוב מתהליך ולידציה. לא לכל אנחנו ניכנס עכשיו, אבל אם אתם רוצים כן להעמיק בזה, אז יש לנו פרק בפודקאסט שמוקדש רק לזה, פרק 196, שממש צללנו בו לעומק של הדבר הזה, ואני זוכרת שאמרו שם בפרק שמתחרה, אתה אומר, אקסל, זה עוד משהו טכנולוגי. עקרונית, מתחרה של מנדי גם יכול להיות דף ועת, אז זה באמת נקודה מעולה. אז היו לנו שלוש שאלות בינתיים, מי האנשים שאליהם אני מכוונת, מה הבעיה שאני מנסה לפתור, מי המתחרים שלי עכשיו, מה השאלה האחרונה?
השאלה האחרונה, והיא יחסית מתקדמת, וגם זו שהרבה פעמים משתנה הכי הרבה, היא מה הביזנס מודל שאני חושב עליו? יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מוצר שבן אדם צריך להתחיל להשתמש בו, לשלם כסף כדי להשתמש בו, לבין מין מוצר פרימיום כזה. אני אומר, רוב האנשים לא ישלמו, ואז חלק מאוד קטן ישלמו, לבין מוצרים שאולי אני בכלל לא מוכר, אני מוכר בכלל לארגונים, ולא ליחידים, דברים שאני מוכר אולי לממשלה. שוב, אם ניקח את הדיבייט הזה, האם יש הבדל מאוד גדול בין מערכת שבה אני אומר, אוקיי, אנשים באו תשלמו כסף ותעשו איזה דיבייט באינטרנט או תתחרו אחד בשני, לבין משהו שאני מוכר לבתי ספר שיביאו לילדים שלהם שהם קצת קהל שבוי, ושם בכלל אני צריך, הלקוח שלי מפסיק להיות הילדים או אפילו המורה. הלקוח שלי הופך להיות איזשהו פקיד במשרד החינוך שאחראי על תקציב של מערכות לבתי ספר, והבעיות שלו ואיך הוא מודד ומה הבוס שלו מבקש ממנו, מאוד 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 שונה. ויכול להיות שאני צריך לבנות את המוצר אחרת לגמרי, כדי שהאנשים האלה יקבלו את הוואליו שלהם ויבחרו. נגיד מנדי, התחילו מאוד מאוד בטופ דאון, נכון? יש לנו אתר, אנשים מגיעים אליו, מתחילים להשתמש, ואחרי שבועיים שלוש מחליטים אם הם רוצים לשלם. זה מוצר מסוג אחד, ועכשיו אם אנחנו רוצים ללכת ל-B2B גדול כזה, להגיע לאיזה שיף IT אופיסר בחברה ענקית, ולהגיד לו, הנה מנדי, בוא תכיר אותה, בוא תעשה POC של 3 חודשים, תפרוס אותה ל-10,000 אנשים, הכלים, המוצר, הפיצ'רים שלנו, הם פשוט שונים לגמרי בדרך שהם עובדים. כשאני עבדתי במוצר סטארט-אפ, בסוף היה איזה, כאילו זה היה מוצר סקיוריטי, ובסוף עשינו כאילו כמה יכולות סקיוריטי כאלה סופר מיוחדות, ו-90% מהפיצ'רים היו פיצ'רי הבטחה לחברות אנטרפרייז, כי אם אין לך הרשאות סופר סופר כבדות, הם לא יכולים לשים את זה בארגון. במנדי, כשאני הגעתי, ממש הופתעתי שלעשות הרשאות מתקדמות, היה פיצ'ר שיצא כאילו שנה שעברה. למה? כי הם לא פנו לאותם חברות בכלל. אז זה מאוד מאוד משנה את מה אתה בונה ואת הדרך ואיך אתה מציג את המוצר ואיך אתה עושה לו מרקטינג, וכדאי מאוד לחשוב על זה, כי הפרסונה יכולה להיות שונה בהתאם לביזנס מודל שבחרת עליו.
אז אנחנו שאלנו 4 שאלות, ועכשיו אני גם צריכה לענות עליהן, אוקיי? כי אני יכולה לשבת עם עצמי בבית שעות, ימים, ולהתבחבש ולתהות מי האנשים ומה הבעיה ומי המתחרים שלי. בסוף, איך אני מוצאת את התשובות לשאלות? אלה, הנה, נתת את אובר כדוגמה. הם היו יכולים להתמקד בעוד 5 קהלים שונים, מהקהל שהם החליטו להתמקד בו בהתחלה. אז איך אני יודעת בכלל את התשובות לשאלות האלה?
אז זה גם משהו שהרבה אנשים עושים, יושבים בחדר זקני החכמים, יושבים וחושבים על איזה בעיות יש בעולם, קוראים קצת באינטרנט, אבל בסוף הדרך היחידה לדעת איזה אנשים רלוונטיים, מה הבעיות שהם צריכים, זה לדבר עם משתמשים, כמה שיותר משתמשים, לעשות איתם רעיונות, לשאול אותם שאלות, להבין את מה חשוב להם, על מה הם עובדים, איזה עוד אנשים בארגון מתעסקים בבעיות דומות, מה התוכנה האחרונה שהם קנו, מה התקציב שלהם, איך הם נמדדים בסוף הרבעון שהם הצליחו. אחרי שאנחנו מכירים את המדברים עם מספיק אנשים, אז אנחנו יכולים לשים לב האם יש בעיה שבאמת חוזרת אצל הרבה מאוד מהאנשים האלה. האם הם באמת יש, אולי התחלתי בכלל לדבר עם, שוב, אני אתן פה דוגמה שהייתי פעם על איזה מוצר שעושה אופטימיזציה למחיר שמשלמים על ענן. והתחילו לדבר עם כל מיני מפתחים על איך הם עושים לזה אופטימיזציה, והרבה מהמפתחים בהמון סרטאפים אמרו, זה לא כזה מעניין אותי. אני לא הבן אדם שחותם על הצ'ק, אם יש משהו ממש גרוע, מישהו כבר יגיד לי. אז אני אומר לו, מתי פעם אחרונה שזה קרה? מי הבן אדם הזה שאמר לך? ופתאום אתה מגלה שלפעמים כל הכסף הזה, הבן אדם שאחראי על התקציב הוא איזה מישהו שאחראי על פינופס, או איזה VPR&D, או הראש דב-אופס, שבכלל הוא לא קשור לה, הוא לא מכיר את כל הפיפס של התוכנות, אבל הוא זה שמגיע אליו החשבון מ-AWS בסוף החודש. ופתאום הבנתי, כשאני התחלתי לדבר בכלל עם כל מיני מפתחים שבונים דברים שעולים הרבה מאוד כסף, שהבן אדם שנמדד על כמה כסף זה עולה, שיש לו את הוויזיביליות הזו, שהוא הבן אדם שיהיה מוכן להשקיע בזה משאבים, הוא בן אדם אחר, ואז התחלתי לדבר איתו ולהבין אצלו, רגע, הבעיה שלך זה שאתה לא מצליח לראות, שאתה לא רואה את זה בזמן, שאתה לא יודע איך לתרגם לאנשים אחרים מה הם צריכים לעשות, יש 1,000 בעיות קטנות, ואני מנסה להבין מה הבעיה הכי הכי כואבת שהוא מנסה לפתור היום ולא מצליח. וככה הגעתי. אז הדיבור הזה עם אנשים ולזוז ופרסונות שונות ולחקור, זה הדרך שלי לגלות את התשובות לשאלות האלה.
כן, אז זה ממש נשמע שבסוף כל התהליך הזה של קודם אני שואל את עצמי את השאלות, ואז אני מעלה היפותזות לתשובות. כאילו אני אומרת, אוקיי, יש מצב שהקהל שלי, בוא ניקח את הדוגמה שלך, הוא מפתחים. אוקיי, בוא נתחיל לדבר עם מפתחים, נראה. הופרכה היפותזה שלי. אוקיי, הקהל שלי זה מנהלי צוותי פיתוח. ואז עד שאני מגיעה לזה של DevOps, למשל, זה הקהל שלי פה, זה בסוף מי שישלם את הצ'ק, זה בסוף מי שיש לו את הבעיה הגדולה, ואז גם אולי יש איזו אדפטציה בכלל לבעיה, כי אם תכננתי קודם לפתור בעיה למפתחים, ועכשיו אני פותרת בעיה לDevOps, שקשורה למפתחים, זה הפתרון יהיה קצת אחרת בסוף.
נכון, יש המון טריקים כאלה, כן? הטורקי המכני, כן, לעשות אתר שמציג את הבעיה והפתרון, מביא אנשים ממש עד ללחוץ ולהשאיר כרטיס אשראי, ובסוף לא מגיעים לשום מקום ואומרים, אנחנו נחזור אליך. אבל למה? כי אני רוצה לשים את זה במקומות ולראות כמה אנשים לחצו על זה. לעשות A-B טסט על אתר שאין בו כלום, פשוט הוא מציג 3 בעיות שונות, ורואה איזה סוג בעיה גורם ליותר אנשים ללחוץ. יש הרבה דרכים לעשות ולידציה לבעיה, עוד בלי בכלל לפתח, כי לפתח זה יקר, זמן מפתח זה יקר. אחרי שכבר בניתי פיצ'ר, קשה מאוד להוריד אותו, צריך לתחזק אותו. אם אני יכול לפתור משהו בעזרת פיגמה, בעזרת אתר, בעזרת טקסט, בעזרת שאלה, אם אני יכול להפריח היפותזה לפני שבניתי את הפיצ'ר, זה נטו חיסכון. זה הדרך הכי טובה שלי להתקדם.
כן, אני זוכרת שהיה לנו פה פרק בפודקאסט פעם עם עומרי מן, על איך עושים, איך הם עשו ולידציה לרעיון שלהם, והם הלכו ופגשו לקוחות פוטנציאליים, ומכרו להם מוצר, בלי שהיה להם מוצר בכלל. עשו שיחת מחירה, נפגשו עם המנהלים, נפגשו, מכרו את המוצר, אמרו להם, אחלה, רוצים, זה ככה וככה. לא היה להם מוצר בכלל, רק בשביל להבין, ואז הם ראו שאנשים רוצים לקנות, ואז הם חזרו ובהר פיתחו מוצר, כדי שיהיה להם, כאילו, מה למכור למי שרצה לקנות. נשים באמת בתיאורים של הפרק, גם את הלינקים לפרקים שדיברנו עליהם, אבל זה גם, זה באמת מאוד מזכיר לי את העניין הזה של, לא חייב, כאילו אפשר לרמות קצת ב... בעולמות האלה. אוקיי.
ליפות,
אנחנו בדיוק, לא מרמים, מייפים. אז באמת דיברנו עכשיו על, על רעיונות משתמשים, ואני רוצה שנדבר קצת על do's and don'ts ברעיונות משתמשים. אני יודעת שאני, סתם, אני אספר לכם שהפרק הזה הוקלט בעקבות איזושהי הרצאה שמיכה העביר באחד האירועים שלנו, ואני הזנתי להרצאה, ומיד הבנתי שכל הרעיונות משתמשים שעשיתי בשבועיים שקדמו לזה לאיזה פרויקט פנימי שאני מרימה במנדי, למעשה היו לא נכונים. וכל אחת מהטעויות הפוטנציאליות שדיברת עליה בדרך, עשיתי. אז אני רוצה שנביא את זה גם לפרק, ובאמת קצת דברים שאני צריכה להימנע מלעשות ברעיונות משתמשים, שאתה רואה שקורים הרבה.
אני אתחיל בהמלצה, יש ספר שקוראים לו The Mom Test. בגדול הספר הזה הוא התנך של הרעיונות משתמשים, הוא נכתב על ידי בוגר של Y Combinator, האקסלרטור הכי מפורסם בעולם, והוא מציג עוד הרבה 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 יותר ממה שאני אדבר, אבל אני קורא אותו פעם בכמה חודשים, כי הוא פשוט... הנטייה הטבעית שלנו היא לראיין לא כמו שצריך, והספר כל פעם מזכיר לי. אז יש שלוש בעיות מאוד מאוד גדולות, שהספר מזכיר, ואני עושה אותם בעצמי כל הזמן, ואני כל פעם מנסה לברוח מהם. הבעיה הראשונה היא שאנשים עושים פיץ' לרעיון שלהם, במקום לנסות ללמוד על החיים של המשתמש, נכון? כי זה בדיוק, זה האסנס של מה שדיברנו קודם. אני בניתי משהו ממש ממש יפה. והדבר הראשון שאני עושה עוד לפני זה, אנשים אומרים, בוא תראה איזה פיגמה, איזה פיגמה יפה בניתי. בוא תראה איזה מוצר יפה חשבתי עליו. בוא תראה איזה פתרון. ואנחנו מפספסים פה המון המון דברים. קודם כל, אנחנו מפספסים לזהות בעיות, נכון? כי אני כבר מכוון אותם ספציפית לבעיה שאני חשבתי עליו, ולפתרון שאני חשבתי עליו, ויש מצב שיש דברים הרבה הרבה יותר חשובים והרבה הרבה יותר טובים, שברגע שאני מפקס את השיחה לשם, פספסתי. הדבר השני הוא שאנשים מאוד מאוד אוהבים לרצות. כאילו כשאני מראה לבן אדם משהו שעבדתי עליו ועמלתי עליו, אני לא יכול, אני אומר את זה עם ההתרגשות והקריסמה וזה, ברור שהוא יגיד לי שזה טוב. הוא, אפילו אם הוא חושב שזה גרוע, הוא יגיד, הוא אפילו לא ירמוז. עם אמריקאים אני אגיד, זה אפילו עוד יותר קשה. אמריקאים בחיים לא אומרים לך משהו רע. אם הם אוהבים משהו ממש, אז הם יראו לך את זה. אבל גם אם הם לא אוהבים משהו, הם יגידו לך, it's very good. כן? עכשיו, ישראלי, אני שומע את זה, אני אומר, וואו, הוא מת על זה, הוא הולך לקנות. הוא מבחינתו, בתרגום שלו, זה דבר נורא והיום, אני לא מבין למה אתה מראה לי את זה בכלל. ואנחנו לא רוצים להראות לו, בטח שאנחנו לא מנסים לתקן אותו, הרבה פעמים אנשים אפילו עוד יותר חוצים את הגבול. מישהו מנסה להתחיל לתת להם ביקורת, מנסה להתחיל להגיד, ומיד הולכים לדפנסיבי ואומרים, רגע, לא הבנת, בוא תראה, לא... הטקסט פה לא ברור, הקופי לא ברור, אבל אם הקופי היה טוב, אז היית מבין. ואתה אומר, פספסתי את הכל. אז אני לא רוצה לעשות פיץ', אני הפוך. אני רוצה להתחיל בלשאול את הבן אדם על החיים שלו. אני, כשאני עושה במנדי עכשיו ברעיונות משתמש, אני בא בתחום מאוד ספציפי, באמת, אני רוצה ללמוד משהו על איך הם משתמשים באוטומציות. אבל תמיד אני מתחיל ב, מי אתה? על מה אתה עובד? מה גודל החברה שלך? מה הצוות שלך עושה? איך נראה לך היום? אני הרבה פעמים אומר לו, בוא, תראה לי שנת המסך, בוא, תראה לי איך הפלואו מתחיל. אז הוא אומר לי, ואז פתאום אני מגלה, הוא בכלל מתחיל מאיזה אתר שהוא לא מנדי, שם הוא אוסף את הלידים שלו, ואז זה נכנס למנדי, ואומר לו, רגע, איך זה נכנס? בוא תראה לי. ומה אתה עושה עם זה? ומה זה חשוב? כמה כאלה אתה צריך לעשות ביום? וככל שאני לומד יותר על מה הבן אדם רוצה לעשות, ומה התפקיד שלו, ומה חשוב לו, ומה מפריע לו, ומה הבוס שלו שואל אותו בסוף החודש, באיזה מכסה הוא צריך לעמוד, פתאום אני מבין מה באמת הכאבים שלו. והדברים האלה, שוב, הם יכולים בטעות לעלות אם אתה שואל את השאלה, או אם יש משהו מאוד מאוד כואב. אבל הרבה מהדברים שאני ראיתי, הם היו סתם בטעות, כי בן אדם הראה לי את המסך. שוב, אני ממש זוכר שיחה שהייתה לפני כמה שבועות במנדי, שדיברתי עם מישהי וביקשתי שתראה לי את המסך שלה על מה היא עושה, ופתאום אני קולט שכל המסך שלה, אזהרות של הגעת למקסימום אייטמים בבורד, והכל מהבהב וזה, ובכלל לא מדברת על זה, ואני אומר לה, את שמת לב לזה? אני אומר, בחיים לא ראיתי את ה... לא הבנתי מה זה. זה כאילו מבחינת היה שקוף. היא אפילו לא שמה לב שכאילו יש לה איזושהי בעיה, ומבחינתי זה אמר המון על מה אני רוצה לעשות, ואיזה סוג משתמשי, ואיזה כאבים יכולות לה, ואיזה תקלה יכול להיות לה בעוד שבוע. ואת כל זה ראיתי כי לא באתי ושאלתי אותה שאלות מאוד מאוד קונקרטיות, אלא דווקא הלכתי איתה, לפחות בהתחלה, לפחות הרבע שעה הראשונה של כל רעיון, ספר לי עלייך ומה את רוצה ומה כאלה, ולמשוך ולחפש חוטים. אז זה הדבר הראשון. לא לעשות פיץ' לפתרון, אלא לשאול כמה שיותר על הבן אדם.
אני ממש חושבת שזו נקודה סופר חשובה, כי צריך להיות חזקים שם. זה נשמע לי קצת הגזמה, אבל באמת, 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 שהנטייה הכי טבעית שלנו, היא לבוא ולהציג ולהגיד, הנה, מה את חושבת על זה? זה עובד לך, זה לא עובד לך. גם עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה נשמע לי עקרונית, הגיוני לעשות את זה. ואני מבינה שלא, אבל אני יודעת שבהרעיונות משתמשים, אני ממש אצטרך אקטיבית להזכיר לעצמי, לא לבנות אותם ככה, לא לבנות אותם שאני מראה כבר על מה חשבתי. יותר מזה, בכלל לא להגיד על מה אני חושבת בכלל, שאני חושבת שזה משהו שאני עשיתי הרבה מאוד פעמים כשעשיתי רעיונות משתמשים, כבר אמרתי לאנשים, אנחנו חושבים שחסר, נגיד על הפודקאסט, אוקיי? היו תקופות שרצינו להצמיח את הפודקאסט, והתלבטנו בעצם מאיפה, לאיזה קהל ללכת עכשיו, ואז כשהייתי עשיתי רעיונות משתמשים, אז אמרתי לאנשים, אנחנו רוצים לעשות סדרה חדשה על יזמים בתחילת הדרך. חסר לך פרקים ליזמים בתחילת הדרך? ואז כולם אמרו, כן. עכשיו, לא יודעת אם זו הדוגמה הכי טובה, כי הסדרה הזאת הצליחה, אבל אני חושבת שהסיבה שהצליחה בסוף היא כי בכלל הרעיון לעשות אותה הגיע מזה שדיברנו עם אנשים, ואז שמאזינים לפודקאסט, אמרו, וואי, אלוואי שאני לא מצליח ללמוד על איך לגייס כסף כשאני מגייס קצת כסף, ומפה זה בא. אבל בסוף ברעיונות משתמשים, אין לי ספק שלא כל האנשים שדיברתי איתם בסוף האזינו לסדרה. הם אמרו, כן, כי שאלתי, כי תיאורטית כן, אבל הם בסוף ברגע האמת לא בטוח שהם האזינו לה. מעולה. טעות שנייה?
הטעות השנייה היא שאנשים הרבה פעמים שואלים שאלות שהן היפותטיות, שאלות מאוד מאוד פתוחות, כן? האם היית משתמש במוצר? האם היית מקשיב לפרק פודקאסט על? שוב, אנשים שוב הם מאוד מאוד רוצים לרצות, ואנשים מאוד מאוד יגידו כן. גם הרבה פעמים כשאני שואל אותם, האם אתה אי פעם נתקלת? האם אתה לפעמים נתקל? האם בדרך כלל? כל פעם ששואלים שאלה כללית כזאת, אנשים... אתה גורם לאנשים לחשוב על מה שאתה אומר להם, כן? אתה אומר להם, האם המערכת אי פעם נתקעה לך? אז הם יגידו, כן, למה? כי גם אם זה קרה לפני מלא מלא זמן, אתה גרמת להם לחשוב על זה. כאילו, אם אתה לא, במקום לנסות לזהות איזה בעיות יש. עכשיו, אז כמעט כל דבר שהוא, האם אתה אי פעם, האם תעשה, האם כל הדברים כאלה פתוחים, אני לא רוצה לעשות. מה אני כן רוצה לעשות? אני כמעט תמיד מנסה לפקס את השיחה להיות כמה שיותר קונקרטית. מה זה אומר? אם מישהו, נגיד, יזם אומר לך, תשמעי, אין לי מספיק פרקים על early stage. אז מה שאני הייתי שואל אותו זה, מה הפרק האחרון ששמעת? יש פודקאסט אחר? מתי הפעם האחרונה שהזנת לפרק של early stage? עכשיו, אם הוא יגיד לך, וואלה, אף פעם לא הקשבתי, או שמעתי פעם לפני 9 חודשים, אז יש פה איזה סימן שאלה, נכון? כי כאילו, אם זה באמת היה כזה חשוב לו, אז הוא היה הולך ומחפש פרקים, אולי באנגלית של פודקאסט אחר,
כן,
של משהו.
כן, שאומר לי, וואי, אני לא, אבל אני מחפש כל יום.
כן, או אולי הוא אומר לך, לא שמעתי פודקאסט, אבל קראתי את השלושה מאמרים האלה. ואז הוא אומר, אוקיי, מה היה במאמר? מה היה הכותרת שלו? מי כתב אותו? איך מצאת אותו? אוקיי, פתאום את מגלה, רגע, הוא הדרך שבה הוא מוצא, זה שיש לו איזה קבוצת טלגרם ענקית, שבה מביאים פרסומות על... זאת אומרת, וואו, איזה מגניב, כי אם אני עכשיו אעשה את הפרק הבא בטלגרם, אז כאילו, כמות המידע שאת מוצאת, מלנסות להפוך את זה לקונקרטי, כי ברגע, אם את אומרת לו, אוקיי, תספר לי הפעם קודם, ואומר לך, הנה 5 פרקים ששמעתי בפרק, בשבוע האחרון מפודקאסט אחר באנגלית. אז זאת אומרת, אוקיי, זה באמת בוער בו, זה באמת בעיה אמיתית, כואבת, שהוא מוכן להשקיע בה, שהרבה אנשים אחרים יוצרים בה. ולא מסוג הבעיות שבו כאילו, זה עלה לו כרגע בראש, או שזה, את גרמת לו לענות על זה. אז גם זה מוודא שהבעיה אמיתית, זה גם מביא לך סקייל קצת. זה בעיה שהוא קורה כל הזמן, זה בעיה שממש קורה בימים האחרונים, שזה בעיה שקרה מדי פעם, וזה גם עוזר אחרי זה לחפור, כאילו, אוקיי, איך פתרת את זה? איך מצאת את זה? איך אני יכולה גם? וככל שהסיפור הזה הוא יותר ויותר ספציפי, כמה שיותר דוגמאות, כמה שיותר לחפור בהם, את אחרי זה תוכלי לעשות את הגנרליזציה הזו יותר טובה. כי אם 5 אנשים שונים, אחד אחרי השני, כולם אומרים לך, וואי, שמעתי פודקאסט אחר, או חיפשתי באותו אתר, או עשיתי, או שבוע שעבר כבר חיפשתי דבר כזה, אז את יודעת שזה בעיה אמיתית שכדאי לי לפתור.
אוקיי, מצוין. אז דיברנו עד עכשיו על 2 טעויות, נכון? דיברנו על למכור את הרעיון שלך במקום רגע להבין עליהם. הטעות השנייה הייתה לשאול על ההיפותזה, במקום לשאול על כזה פרטים ספציפיים, ושוב, קצת באותם אזורים, להכיר אותם קצת יותר טוב. טעות שלישית?
הטעות השלישית היא טיפה יותר כללית, אבל בגדול, אנשים מדברים רוב הפגישה במקום להקשיב. כשאני מגיע לרעיון משתמש, אני רוצה ללמוד. אבל גם יש את הבעיה הראשונה שדיברנו איתה, לעשות על הפיץ', אבל הרבה פעמים אתה, בן אדם אומר לך בעיה, הוא כאילו מצא את הבעיה, ואז הוא אומר, או, אוקיי, אוקיי, בוא נראה לך איך אני פותר אותה, ובוא נדבר על זה, ובוא נספר לך. הרבה פעמים גם לקוחות, הם רוצים שתפתור להם בעיות, ומאוד מאוד מפתה שמישהו אומר לך, רגע, איך עושים משהו? ואז תגידו, אה, אוקיי, בוא, תלחץ פה ותראה שם, ואני אראה לך, ואני הרבה פעמים אומר להם, תקשיבו, אני אתן לכם רבע שעה בסוף של השיחה, אני אעזור לכם ממה שתרצו. אני אפתור את כל הבעיות שלכם, אני אעזור לכם, אבל בשלב הזה אני אשמח ששוב, בוא נדבר שנייה על היום שלך ואיך זה נראה. נגיד, אם מישהו אומר לי, איך עושים משהו במאנדי? אז אני אומר לו, איפה היית מחפש את זה? בוא, תראה לי כאילו למסך, ופתאום אני רואה שהוא לוחץ בכל מיני מקומות, בכל מיני תפריטים, שוואלה, אני יכול לשים את זה שם. אבל אם אני לא, אם לא הייתי עושה, אנחנו קוראים לזה מין בומרנג, כן? הוא שואל אותי שאלה, אני שואל אותו את השאלה חזרה, לא בקטע מעצבן, בקטע של, אני רוצה להבין איך הוא חושב. אני לא רוצה ללמד אותו איך אני רוצה שאנשים יפתרו את הבעיה או ישתמשו במערכת, אני רוצה לראות מה הוא חושב. או הרבה פעמים פשוט עושה מין אקו כזה, כן? הד. הוא אומר לי, "זה בעיה שקורית הרבה." לא, "זה בעיה שקורית הרבה." אני חושב שזה מאוד חשוב, מאוד חשוב. כאילו, בסוף אני רוצה להוציא כמה שפחות מילים, אני רוצה שהם ישמעו, ידברו כמה שיותר. אם אני מסיים את הרעיון משתמש, ואני דיברתי 20% מהזמן, והם דיברו 80% מהזמן, זה רעיון מצוין. אם אני דיברתי, אפילו זה חצי-חצי, אנחנו בבעיה. אנשים אוהבים לדבר. אנשים, הם אוהבים שאתה שואל אותם שאלות. הם רק ייתנו, אם רק תיתן להם את הבמה, אפילו תתמודד עם שתיקה מביכה ותיתן להם לדבר, זה רק ישפר את המצב, רק יגדיל את מה שאתם אומרים.
אחלה. אז אנחנו מגיעים, רגע, דיברנו על הדונטס, על מה לא לעשות ברעיונות משתמשים. מה כן לעשות, או איזה כן שאלות טובות אני יכולה לשאול ברעיון, שכזה, לא יודעת אם אפשר להגיד, שיבטיחו לי, אבל שיעזרו לי באמת להגיע לבוטום ליין, כאילו.
אז שוב, זה, יש איזה תסריט, כן? שוב, הוא מבוסס לוסלי על הספר של הדמם טסט, אבל חמש שאלות שהן מאוד לוקחות את הלקחים שדיברנו עליהם, ושאני תמיד משתמש בהם כבסיס לרעיון. זאת אומרת, אני מתחיל בצפר לי על החיים שלך, על העבודה שלך ועל החברה והיום-יום ומה אתה עושה, ובשלב הזה, באיזה שלב, אני מתחיל בשאלה הראשונה, מה החלק הכי קשה של X? כן? מה החלק הכי קשה שלך בלמצוא לידים, במסע היזמי שלך, בלמצוא פודקאסטים, בלהתווכח ברשת? זה לא כל כך מנסה מה אני מנסה לפתור, כן? בלחפש מונית. מה החלק הכי קשה? ואז הם עונים איזושהי תשובה. אנחנו לפעמים יש לנו היפותזה בראש, אבל אנחנו דווקא לא רוצים להגיד להם מה לדעתנו, אנחנו רוצים לשאול את זה. השאלה השנייה, אחרי מה החלק הכי קשה, היא לשנייה ליישם את מה שאמרנו ולהיות ספציפיים. תספר לי על הפעם האחרונה שזה קרה לך. תספר לי הפעם האחרונה שקיבלת הדוח שהענן היה קר, תספר לי הפעם האחרונה שחיפשת מונית, תספר לי לפעם האחרונה שניסית לבנות אוטומציה במאנדי ולא הצלחת. ואז, שוב אני רוצה להבין, זה קרה ממש לאחרונה? זה קורה הרבה פעמים? או שהוא עכשיו יושב וחושב, לפעמים כשאני שואל אותם, תספרו לי על הפעם האחרונה, הם לא מצליחים למצוא דוגמה. זה לא אומר שהם שיקרו לי, אבל זה כן אומר ש... לא יכול להיות שזה, כאילו יכול להיות שזה חלק מאוד קשה, אבל לא יכול להיות שזה חלק כאילו כל כך משתלם או כל כך חשוב, כי הוא לא זוכר אותו, כי הוא לא יכול לתת לי כאילו את הדוגמה הקונקרטית.
כן, בסוף אם יש בעיה שאני רוצה לפתור, ואנשים מתקלים בבעיה הזאת פעם בשנה, והשאלה הבאה שלי היא, אם הם ישלמו על הדבר הזה, לא בטוח שאנשים ישלמו על פתרון לבעיה שהם נתקלים בפעם בשנה.
הדבר השלישי שאני רוצה לשאול, וזה שוב לנסות להבין את הוואליו שלי, זה למה זה היה קשה. מה בדיוק היה קשה בזה? כי בסוף כל סטארט-אפ וכל מוצר וכל פיצ'ר, הם באים לפתור את הוואליו שלך בעולם, לתת איזה בעיה. והרבה פעמים זה או משהו לוקח הרבה יותר מדי זמן, משהו צריך ללמוד בשבילו, משהו הוא מאוד מאוד יקר היום, משהו פשוט לא נעים לי, כן? למה לא הצלחת למצוא את המידע על early stage? יכול להיות שזה לא כאילו היה. יכול להיות שהוא לא ידע איפה לחפש, הוא חיפש בגוגל ולא מצא את זה שם, ואומר, אוקיי, אם אני לא רואה את זה בשלוש תוצאות הראשונות, אני לא מוצא את זה. כאילו, מה היה קשה למצוא את זה, היה, אולי התוכן היה ארוך מדי. אולי יש פרק, כאילו, אמר, ראיתי פרק עם זה, אוקיי, הוא יספר לך את הסיפור, התחלתי להקשיב, ב-20 דקות הראשונות לא ענו לי על התשובה, ואין לי זמן לשמוע פרק של שלוש שעות. כאילו, מה הדבר הזה שהופך את זה לקשה? הרבה פעמים אנחנו, בראש שלנו, אנחנו משלימים כבר את התשובה. ברור שזה היה קשה בגלל, לנו זה קשה. אבל אנחנו צריכים דווקא לשאול את האנשים, למה לך קשה לעשות את הפתרון הזה?
שאלה הבאה.
אז השאלה הרביעית, אחרי שמצאנו מה החלק הכי קשה, שמענו על הפעם האחרונה שזה קרה, שהבנו למה זה קשה, ואז אני שואל, אוקיי, איך ניסית לפתור את הבעיה? וזה שוב, גם כדי להיות ספציפי, אבל גם כדי להבין שזה באמת בעיה ששווה לפתור. כי יש בעיות שאנשים לא באמת מנסים לפתור. כאילו, יש מלא, יש מלא דברים שמפריעים לי בטלפון, סבבה? נגיד, כאילו, יש אנשים שאומרים לי, תשמעו, אני לא מצליח לנהל את המשימות שלי. ואני אומר להם, אוקיי, למה זה קשה? ותתתתת, מה עשית פעם האחרונה? אז הוא אומר, לא יודע, אני פשוט שלח לעצמי וואטסאפ. וכאילו, וזה אומר, אוקיי, זה בסדר? כאילו, מה? ואז הוא אומר, אוקיי, ואז אני רואה אותם בדרך כלל, לפעמים אני מפספס. ואני אומר, אוקיי, הוא פשוט שולח לעצמו וואטסאפ, אז קודם כל אני אצטרך להבין, כאילו, אם הוואטסאפ הזה הוא מספיק טוב. ולפעמים יש גם בעיות, סתם, נגיד, בעבודה של אמא שלי, אף פעם לא היה דיו למדפסת. כן? ואם הייתי שואל את אמא שלי, מה החלק השני? אומרת, אני, אין לי דיו למדפסת. ואני שואל אותה, מתי זה קרה? אומרת, רק שבוע שעבר נגמר לי הדיו. ואז למה זה קשה? כי קשה למצוא בדיוק את הסוג הזה. ואז איך ניסית לפתור את זה? תכלס, אנחנו לא פותרים את זה, משאירים את כל המשרד בלי מדפסת, עד שפעם בשלושה חודשים מגיע מישהו מהעירייה, והוא כבר כנראה פותר את זה לבד. ואז אני אומר, טוב, אם היא לא באמת מנסה לפתור את זה, שלושה חודשים המשרד מסתדר בלי מדפסת, לא יכול להיות שזה בעיה מספיק חשובה.
כמה זה אקוטי כבר עבורם, כן?
יכול להיות שזה מעצבן, יכול להיות שזה קשה, יכול להיות שזה משגע אותם. אבל אם הם לא מנסים לפתור את זה היום, זה לא באמת בעיה שהם יהיו מוכנים להשקיע את הזמן והכסף והמאמץ בשביל הפתרון שלך.
וזה מביא אותנו לשאלה האחרונה, נכון? דיברנו כן, שוב על מה החלק הכי קשה, מתי פעם אחרונה נתקלת בבעיה, למה היא כל כך קשה, איך ניסית לפתור אותה, ו...
השאלה האחרונה היא, למה הפתרון שניסית לא היה מספיק טוב, כן? אני שואל אנשים על הוואטסאפ, והתשובה שלהם למה לנהל משימות בוואטסאפ היא לא מספיק טובה, להרבה אנשים מדי פעם אני שוכח. אבל זה מספיק טוב, כאילו. זה לא באמת היה קשה לו. זאת אומרת, כשלאנשים יש 30 משימות, הם לא מצליחים לנהל אותם. כשיש לך שלוש דברים שאתה צריך לזכור, לשלוח את זה לעצמך בוואטסאפ, יש מצב שלרוב האנשים זה מספיק טוב. ואם אני עכשיו אפתח מערכת ניהול משימות, בשביל משהו שאנשים מצליחים לפתוח בוואטסאפ שלהם, לא ברור שמשלמו לי על זה. אותו דבר, שוב, אם אני אחזור לדוגמה הראשונה שלנו, של הדיבייט, כן? אני פניתי אליו, אמרתי לו, תראה, אני כמשתמש, אני נכנס לטוויטר, אני נכנס לפייסבוק, ואני רב עם אנשים, ואנחנו עושים שם דיונים. חלק מהדיונים האלה הם גם דיוני עומק, בטח קבוצות של דיבייטורים בפייסבוק, זה הדבר הנורא בעולם. אבל יש שם דיון על מה שאתה רוצה. וזה נראה לי מספיק טוב. לא רק שזה מספיק טוב, אפילו אם אתה תבנה מוצר שהוא מרג'ינלית יותר טוב. אוקיי, הוא קצת יותר טוב. שאני עכשיו אתחיל להשתמש במוצר חדש ולא הוריד אותו, והחברים שלי לא נמצאים שם. כאילו יש כל כך מחיר גדול לעבור למוצר חדש, שאני לא צריך שאתה תהיה משהו קצת יותר טוב ממה שאני עושה היום, אני צריך שאתה תהיה פי 10 יותר טוב, אחרת אני לא הולך לעבור על זה. אז זה בכיוון אחד, לדעת אם זה פתרון חשוב. אבל שתיים, אם אני מבין ממש ממש טוב למה הפתרון היום לא מספיק טוב, מה הבעיה באקסל? אז זה בדיוק, אם אנחנו מגיעים לפתרון, זה בדיוק סוג הפתרונות שאני צריך לפתור. אם אני מבין ממש מה הדבר הקשה, כמה פעמים הוא קורה, למה הוא כל כך קשה וחשוב ליוזר, שהוא באמת מנסה לפתור את זה, ושכל הפתרונות שלו היום לא מספיק טובים, ולמה? אז אני יודע איך לפתור את זה.
עכשיו, אני רוצה, אנחנו מתקרבים לסוף של הפרק, ואני רוצה רגע כאילו לסגור את זה עם שנייה, אוקיי, מה הלאה? זאת אומרת, הקשבתי לך, לקחתי את כל מה שדיברנו פה בפרק, עוד לא חשבתי על פתרון, יש איזה בעיה שאני מזהה, עשיתי לוולידציה. מה אני עושה עם כל המידע הזה שקיבלתי? כאילו, איך אני יודעת שאני עכשיו מוכנה לצאת לדרך?
אז אני רק שנייה אתקן, אין בעיה שעושים לוולידציה. וולידציה זה משהו שעושים כל הזמן. כל הזמן. אנחנו, שוב, במנדה יש כזה מיילים ל-CEO, כן? אפשר עד היום, המנכ״לים מקבלים מיילים ונפגשים עם לקוחות, ואומרים, תשמעו, יש בעיות שפספסנו, אנחנו עושים משהו לא מספיק טוב. סטארט-אפים עושים פיבוטים כל הזמן. ולכן אני רק מנסה להגיד, אני שנייה נעלה שאלה שלך, אבל אני ממשיך עם הרעיונות משתמשים כל הזמן. לפני שיש לי רעיון, כשיש לי רעיון, אחרי שיש לי רעיון, אחרי שהוצאתי את הגרסה הראשונה, כי אני כל הזמן בתהליך של גילוי של מה הבעיה החדשה, האם פתרתי את הבעיה, האם הפתרון שלי הצליח לתקן את זה וכו. עכשיו, לשאלתך מה אני עושה עכשיו, אז הרבה פעמים אני רוצה להיפגש עם שם קוד 10 משתמשים לפחות. כן? כי זה שיהיה מתעשיות שונות, בגדלים שונים, מאנשים שונים. אני אגלה שחלק מהאנשים האלה לא רלוונטיים. חלק מהאנשים האלה אני שואל אותם, אוקיי, מי עוד כדאי לי לדבר? ואז הם מביאים אותי לבן אדם הבא. ואני הרבה פעמים מנסה לבנות איזה פרופיל, מי היו האנשים האלה, מה משותף להם? מה הדבר, או הלקוחות הכי טובים מאלה שפגשתי, מה משותף להם? כן, אני מנסה לשאול, אוקיי, הם כולם מאותו סוג של תעשייה, הם כולם באותו שלב בחיים, או בשלב בקריירה, הם כולם משתמשים באותו סטאק טכנולוגי, מה הדברים החוזרים? ואני מייצר לי מסמך הרבה פעמים שבו אני עונה על השאלות, כן? מי הפרסונה שלי? ואני מתחיל לכתוב לי, הנה כאן, לי גם יש, אני משתמש במנדי, אז יש לי בורד שבו יש לי כזה את כל הרעיונות משתמש עם איזשהו סיכום. היום, אני אגיד גם עם צ'אט ג'י-פי-טי, נורא נורא קל לקחת את התמלול של השיחה, אפשר לקחת 10 רעיונות משתמשים, לזרוק את כולם לתוך צ'אט ג'י-פי-טי, להגיד לו מה הבעיות הכי גדולות שזיהיתי, איזה עוד שאלות אני אשאל בפעם הבאה, אתה יכול, אולי תסתכל על השאלות שאני שאלתי, ותגיד לי איך יכלתי לשאול שאלות יותר טובות, יש המון המון דברים שאני יכול לקבל, והרבה פעמים מסכם, אני יכול להראות לך כאילו ממש עכשיו עשינו את זה עם איזה פיצ'ר, ששמנו תמונה שלו בפייסבוק, וביקשנו מאנשים פידבק, ואז לקחנו את כל, כאילו יש שם איזה 50 תגובות, לקחנו את כל התגובות, הכנסנו לברד, ואמרנו, ואז הוא אמר, 50% מהתגובות היו חיוביות. 20% מהתגובות התעסקו בבעיה הזו, 10% בבעיה השנייה, ואני מחפש דברים שהם מאוד מאוד קומונליים, ואז כשאני מאוד מאוד בטוח בבעיה, אני יכול עכשיו להתחיל לחשוב על כמה פתרונות שיכולים לפתור את הבעיה הזו, ואז אני צריך לחזור שוב למשתמשים, הפעם גם באיזשהו שלב להראות להם את הפתרון, לחשוב מה ה-MVP הכי קטן שאני יכול לעשות. פה זה, יש כבר פרקים אחרים של סטארט-אפ פור סטארט-אפ שעוזרים עם, עם השלבים הזה, האלה, אחרי שכבר בניתי את ה-MVP הראשון שלי.
מעולה. אז עמיחי, נראה לי שעם זה אנחנו נסיים. היה לי סופר מעניין, אני אגיד גם מה אני לוקחת מזה, אבל אני חושב שאם אני רגע, כאילו יש פה הרבה דברים, אבל אם יש משהו אחד שאני שאם אני מסכמת, אז נשאר איתי, זה באמת, אני חושבת שיש לנו נטייה לפעמים ברעיונות משתמשים, להסתכל פנימה אלינו, ומה אנחנו רוצים לעשות, ומה אנחנו צריכים לשאול, והכי גרוע, איזה תשובה אנחנו רוצים לקבל, ומה שצריך לעשות זה להסתכל החוצה. בכלל לא חשוב עליי כאילו אני באה, בלי אף ידע, אין לי רעיון בראש, אין לי כלום, אני רק באה לדבר עם בן אדם, ואחר כך, אחרי שאני אעשה לא שיחה אחת, לא שתיים, אלא מסה של שיחות, אני אוכל להתחיל לגזור מסקנות. אז זה כזה, אני לוקחת איתי, ואני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו או לעמיחי, אז אפשר לשאול אותן בקהילת הפייסבוק שלנו, או באתר startupforstartup.com, ונזכיר שוב שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה רבה, עמיחי.
תודה רבה, אדווה.
ותודה לכם שהאזנתם.
Startup for Startup.